שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני. קשה לומר את זה, אבל היום ה-150 למלחמה, 134 חטופים וחטופות עדיין מוחזקים בעזה, באולפן אני איתן אבריאל. אז המסע ומתן להפסקת אש ושחרור החטופים כנראה נמשך, אבל על אש קטנה, אולי קטנה מדי. חג הרמדאן שמתחיל ב-10 למרת, עוד כמה ימים, מתקרב במהירות, וכפי שנראה מדברי סגנית הנשיא קמלה האריס, שהיא אמרה אתמול שבעזה מתחוללת קטסטרופה הומניטרית ושאנשים בעזה גובים ברעב, הסבלנות של ארצות הברית כלפי המעשים של ישראל בעזה מתקצרת ונעלמת די במהירות. אצלנו בישראל, לעומת זאת, העסקים מרגישים קצת שהם נמשכים כמעט כרגיל, למשל עם הבנקים. אלה שוב מוצאים דרך להגדיל את רווחי המימון שלהם, והפעם על ידי הורדת הריבית על הפקדונות, כי הרי מגמת הריבית היא כידוע כלפי מטה, אבל מצד שני של המאזן שלהם, הם לא מורידים את הריבית שהם גובים על ההלוואות. ז'ניה וולינסקי, כתבת שוק ההון שלנו, תביא את המספרים ואת ההסברים ואת התירוצים של הבנקים. תחום נוסף שבו נראה שנמשכים העסקים הוא תחום התחבורה הדיגיטלית. היום בבוקר נודע ששתי חברות מאוד ידועות ומוכרות בענף הזה, פנגו, שמספקת בעיקר שירותי חנייה, וחברת גט, לשעבר גט טקסי, שהיא כמעט מונופול בתחום שירותי המוניות, מנהלות מסע ומתן למיזוג ביניהן. כן. העסקה, כמו תמיד, תלויה בעיקר במחיר שהצדדים יסכימו או לא יסכימו לדבר עליו. נראה שהם קצת עושות מסע ומתן באמצעות העיתון הבוקר. אבל השאלה המעניינת היא איזה סינרגיזם קיים בין שתי החברות הללו, וכיצד מיזוג שכזה עשוי או עלול להשפיע על כל אחד מאיתנו, הלקוחות שלהם. לבסוף, מי שעדיין לא התייאש ומחפש לרכוש דירה בתל אביב, ובעיקר מי שהפרוטה מצויה בכיסו, ירצה כנראה לשמוע את הפרטים על הסיפור הזה. המגרש הענק, הגדול, שבין תל אביב לרמת השרון, שעליו יושבים כיום מתקני הגז של פי גלילות, יהפוך בקרוב לשכונת מגורים בעלת אלפי דירות. עשרות אלפי דירות למעשה, אבל מחירי הקרקע הצפויים שכל הזמן עולים, מבהירים שזו כנראה הולכת להיות שכונה של עשירים, למעשה עיר של עשירים, ואולי אפילו עשירים מאוד. איש הנדלן שלנו, הדר חורש, יספר על המחירים הצפויים של הדירות, ולא פחות חשוב, מתי באמת המפתחות יימסרו לקונים. אנחנו מתחילים. שלום לז'ניה וולינסקי.
שלום.
כתבת שוק ההון שלנו, אנחנו רוצים לחזור לסיפור הקבוע של הבנקים, כאשר הריבית הייתה בדרך למעלה, ראינו אותם מעלים מהר את הריבית על ההלוואות, את הריבית החובה שאנחנו משלמים, אבל מאוד מאוד גוררים רגליים עם העלאת הריבית על הפקדונות, זו שאנחנו מקבלים, וכתוצאה מהעניין הזה נפתח להם פער ריבית, מה שהם קוראים, אבל בגדול זה רווחים גדולים מאוד שלהם, ואכן ראינו אותם ברווחים של הבנקים בזמן שהריבית עלתה. עכשיו הריבית נמצאת באופן כללי במגמת ירידה, יש שימני שאלה לגבי הקצב, אבל נמצאת במגמת ירידה, בנק ישראל כבר הוריד לפני חודש וחצי את הריבית ברבע אחוז, ואנחנו רואים שוב פעם את הבנקים, אולי, תכף תסבירי לנו, עושים את אותו טריק בדרך למטה, זאת אומרת, הריביות שאנחנו משלמים על החובות שלנו נותרו גבוהות, ולעומת זאת, כשאנחנו באים להפקיד כסף, שם כבר הריבית שאנחנו מקבלים ירדה. אז בואי תני לנו את הסיפור.
כן, אז קודם כל, יש במידה מסוימת איזושהי תמונת מראה על פניו של תהליך העלאות הריבית, גם עכשיו כשיש הורדות ריבית, כי בעצם מצד אחד על הפקדונות, הבנקים כבר הורידו את הריבית, בהתאם גם לציפיות שהולכות להורדת הריבית שהולכות להיות בשנה הקרובה, כי מה שקורה שבפיקדון, כשהבנק מקבע לך את הריבית בריבית קבועה, את הפיקדון בריבית קבועה, אז הוא בעצם מתחייב לך לריבית מסוימת, והוא גם משקף כבר את הציפיות לריבית שתהיה נמוכה יותר בשנה הקרובה.
יש היגיון מסוים, את אומרת, או לפחות הם מסבירים, אולי בצדק, שאם אני סוגר פיקדון לשנה, אז במהלך השנה הריבית תרד, והם רוצים לשקלל כזה דבר.
נכון. עכשיו, השאלה הגדולה תהיה אם הציפיות של שוק ההון, שהן כרגע צופות הורדת ריבית של כאחוז, הן לא אופטימיות מדי, ואם בפועל באמת הריבית לא תרד באותו קצב, יכול להיות שיהיה להם פה רווח.
לא יכול להיות, בדרך כלל זה מה שקורה.
כן, בדיוק. עכשיו, מנגד, כשבדקתי את הריבית על המינוס, על האוברדרפט, שזה בעצם מלכתחילה ההלוואה הכי יקרה שבן אדם יכול לקחת, ברגע ש ההחלטה של בנק ישראל הייתה לא להוריד את הריבית במשק, הריבית על אוברדרפט נשארה אותו דבר, זאת אומרת, היא תלויה אך ורק בריבית במשק, וכאן נוצר פער שרק הולך וגדל, של נכון לנתונים העדכניים, של לפחות 8%. זאת אומרת, הממוצע על הריבית של האוברדרפט בחמשת הבנקים הגדולים הוא רק במדרגה הראשונה, שזה הריבית הכי נמוכה, הוא 12%.
ועולה מאוד אם זה כבר חריגה על חריגה, וכל בדיוק. המדרגות והמסגרות והסיפורים האלה.
בדיוק. ומנגד, הממוצע של הריביות לפיקדון לשנה, הוא בערך 3.5% נכון להיום, שירד עוד קצת, למרות שהחלטת הריבית הייתה להשאיר את הריבית.
אז הם עושים בוננזה. אנחנו בעצם נראה את זה, אני מניח, בדוחות של הרבעון הראשון של השנה, כשהם יפרסמו אי שם במאי, כיולי
כן.
כזה.
עכשיו, להגנת הבנקים אפשר להגיד שכן יש ירידה מסוימת. זאת אומרת, תמונת המראה של הפקדונות לשנה הם המשכנתאות, כי יש שם גם מסלול קבוע. ובבנקים מציינים שבעצם המסלולים הקבועים במשכנתאות כן גם חווים איזושהי ירידה בריביות שהם מבקשים, כי גם שם הם צריכים להתחייב קדימה וצופים את הירידה. וגם אפשר לראות שבנתונים של בנק ישראל, הממוצע של הריביות על ההלוואות הצרכניות, זה אומר הלוואות רגילות שלוקחים לכל מיני צרכים שונים.
כן, הממוצע, מה שמציעים לנו, 100,000 שקל מיידיים, בלה בלה בלה.
עכשיו, מאוקטובר כן אפשר לראות שהממוצע ירד, אבל אני לא יודעת בדיוק להצביע על מה זה מעיד, כי בסופו של דבר אוקטובר היה את המלחמה, עד אוקטובר, התחילה המלחמה, עד אוקטובר הממוצע היה יותר נמוך, אז זינק קצת עם הסיכון של המלחמה. גם ממוצעים זה קצת יכול להטעות, אתה לא יודע בסוף כמה כל בן אדם משלם, כי בסוף הלוואות זה משהו מאוד אינדיבידואלי, זה תלוי בעיקר בסיכון של שהבנק רואה מהלקוח.
כן, זה התירוצים של הבנק, או ההסברים של הבנק, כל אחד יכול להסתכל על זה איך שהוא רוצה. אני זוכר היטב, אני משוכנע שהקוראים והמאזינים הקבועים שלנו זוכרים גם הם, שבסיבוב הקודם של הדבר הזה, בדרך שהריבית עלתה, אז אנחנו פתחנו במיני קמפיין, סדרה ארוכה מאוד של כתבות, גם התאגנו את זה כמו בשוד הריבית, שזה מיתוג חריף, אבל היה בזה הרבה אמת, וכתוצאה...
גם עושק העוש.
עושק העוש, כן. וכתוצאה מהמיתוג הזה והכתבות, בעצם נפתחה איזושהי מחאה ציבורית שקטה במידה מסוימת, ובנק ישראל הגיב לזה, זאת אומרת, היו מהלכים של הנגיד ושל הבנק, שלא באלימות, אבל באו לבנקים ובעצם דרשו מהם, רמזו מהם, אל תהיו חזירים גדולים מדי, תהיו חזירים קטנים בשלב זה, ותתחשבו גם בצד של הפיקדונות, ואולי במידה מסוימת הם עשו את זה, זאת אומרת, בתגובה לזה באמת ראינו כל מיני הצעות יותר אטרקטיביות מצד הבנקים וכן הלאה. האם יש גם... בסיבוב הזה, בדרך למטה של הריבית, סימנים מבנק ישראל, שוב פעם להרים לבנקים דגל שלא יגזימו עם פערי הריבית. שוב פעם, שיהיו חזירים בינוניים.
על פניו לא, כי גם הנתונים מראים שבעצם בינתיים הבעיה היא לא חמורה. זאת אומרת, הראייה היא שהריבית על האוברדרפט גם לא הייתה אמורה לרדת בשלב הזה, ולכן... בעצם זה לא באג, זה פיצ'ר. זאת אומרת, זה שהציבור בסוף משלם יותר, אותו דבר על האוברדרפט, אבל מקבל פחות על הפקדונות, זה ככה זה, יש בזה איזשהם הסברים והיגיון כלכלי, וככה זה. אבל כמובן שלבנקים זה מועיל. זאת אומרת, הבנקים יכולים לגזור פה עוד קופון.
יכול להיות שבנק ישראל באיזשהו מקום לא מאוד מתלהב לגרום לבנקים להוריד עכשיו את הריבית על ההלוואות, אולי הוא מרגיש שזה עדיין אפשר לעשות איזשהו קווץ' על האינפלציה דרך העניין שהלוואות הן יקרות, ולכן אנשים מעססים לפני שהם רצים לחנויות לקנות דברים.
יכול להיות, גם אני חייבת להודות שבסוף לבנקים גם יש שיקולים של סיכון, של הסיכונים בסופו של דבר במשק עלו בעקבות המלחמה, אני לא חושבת שהבנק ישראל...
יש להם סיכון בצד של ההלוואות, אבל כן. אין להם באמת סיכון בצד של הפקדונות. זאת אומרת, שם הם משלמים בסכום נתון, הם יודעים כמה הם משלמים.
נכון, שם הם תלויים בציפיות על ציפיות הריבית קדימה.
כן. טוב, בואי תתני לנו קצת מספרים לדוגמה, כדי לדעת איפה אנחנו עומדים. בואי נתחיל אולי, את יודעת, בריביות קבועות. מה היום באמת, אם אני רוצה להפקיד לשלושה חודשים, חצי שנה, שנה, אני יכול לקבל במערכת הבנקאית, לאחר שהריבית הזאת ירדה?
אז היום בעצם הממוצע של הפיקדון לשנה בריבית קבועה הוא 3.5%. כשיש בנקים שמציעים יותר. עכשיו, כל זה, זה רק נתונים שמציגים באתר האינטרנט. חייבים להודות, וזה גם נכון לסכום של 50,000 שקל. יש בנקים שמציעים יותר על סכומים יותר גבוהים.
כן.
וגם, בדרך כלל, אם מתמקחים איתם ופונים לסניף...
כן, כל מספר בבנקאות הוא תלוי מסע ומתן, ומערכות יחסים, וגודל העסקה, וכן הלאה. זה ידוע, אבל לצורך השוואה אין ברירה, אלא לקחת איזשהו מוצר סטנדרטי כלשהו.
בדיוק. אז עכשיו, אומנם המוצר הוא 3.5%, אבל שני הבנקים שמציעים את הריבית הכי גבוהה, בריבית הקבועה זה בנק ירושלים, שמציע 3.9%, ובנק 1-0 שהצטרף היום ל... להציע ריביות קבועות של 3.8%.
לשנה.
לשנה.
ואם כן. אני מוכן לקחת את זה לתקופה יותר קצרה, נניח חצי שנה או שלושה חודשים, אני מקבל קצת יותר, כי בכל זאת הריבית היום היא לא אמורה לשקלל את הירידה בשנה הקרובה?
דווקא הפוך, ככל שהפיקדון הוא לתקופה יותר קצרה, אתה תקבל ריבית יותר נמוכה. משמעותית. זה, הבנקים נראה שהם מתחרים בעיקר בפלח של השנה, ביניהם, וכשמדברים על תקופות קצרות יותר, אז הריביות, למשל, במיוחד לחודש או שבוע, הריביות כבר ממש מגיעות לרמות אפסיות.
שזה לא אמור להיות ככה. אני חייב, אם את מסתכלת על, נגיד, על טבלה אמריקאית של כמה משלמת איגרת חוב של ממשלת ארצות הברית לשלושה חודשים, לחצי שנה לזה, רואים שם את הציפיות לירידת ריבית, והעקום, מה שנקרא, הוא הפוך שם.
כן, שוב, לבנקים יש שיקולים שלהם.
שיקולים, אנחנו יודעים מה השיקולים שלהם, שיקולים של רווח. תאמרי לי, אנחנו מדברים פה על ריביות קבועות, אולי התרגיל הנכון או האלטרנטיבי, זה בעצם להפקיד כסף בריבית משתנה, כך שכל עוד בנק ישראל לא מוריד את הריבית, אז אני נהנה.
כן, האמת שהיום באמת בריביות המשתנות, רוב הבנקים מציעים ריבית קצת יותר גבוהה, נכון להיום, אבל כן צריך לקחת בחשבון שאם כמובן בנק ישראל יוריד את הריבית, אז הריבית על הפיקדון תרד בהתאם. ואז השאלה של עד כמה אתה אופטימי לגבי אם בנק ישראל בהחלטת הריבית הקרובה באפריל, למשל, יוריד את הריבית או שאולי...
אז כמה אני מקבל היום על ריבית משתנה לשנה, רק בשביל שאני אהיה על אותו פרק זמן? סדר גודל.
סדר גודל של... יש בנקים הבנקים שמציעים את הכי הרבה, שוב, זה אותם בנקים, 1-0 ובנק ירושלים, שמציע, 1-0 מציע 4.5, ובנק ירושלים מציע 4.35.
כן. היתרון, אחד היתרונות הפסיכולוגיים של העניין הזה, שפורטה לא תלוי בפולישטיקים של הבנקים. זאת אומרת, אתה מבין את העסקה, אם בנק ישראל יוריד את הריבית, אז הוא יוריד את הריבית, אבל לפחות אתה מקבל עכשיו ונהנה אם תהיה הפתעה שלילית במידה מסוימת שבנק ישראל יותיר את הריבית יותר זמן ממה שחושבים, כמו למשל מה שקורה בארצות הברית כרגע, שיום אחרי יום מסתבר שהשוק משנה את התפיסה שלו לגבי קצב הורדת הריבית, פתאום התחילו להישמע גם מערכות של גופים פיננסיים מסוימים שאולי הריבית אפילו לא תרד כל השנה, שזה משאיר שתי שאלות. אחת מהן זה למה לא להמשיך או לשים את הכסף בדולרים, שנותנים היום ריביות הרבה יותר גבוהות מהמספרים הללו. גם 5.5% זה ריבית שאפשר לקבל לתקופה של שנה כרגע.
כן, זאת אופציה כמובן, אבל צריך לקחת בחשבון את הסיכון המתח שכרוך בזה, כי שער הדולר, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה הכיוון שלו.
ושאלה אחרונה, איך זה מגיע לריביות של המשכנתאות, אם בכלל, כי אלה ריביות לטווח ארוך מאוד, ואולי מושפעות פחות מהמשחקים האלה של האם הריבית תרד כבר בחודש הבא, או רק בעוד חודשיים?
אז גם בריביות הקבועות של המשכנתאות, לפי מה שאומרים בבנקים, יש ירידה, כי הן כן משקללות, אולי לא ספציפית את השאלה אם הריבית תרד בחודש הבא או לא, אבל כן את הטווח הארוך, והציפייה היא שהריבית לא אומנם לא תחזור למאפסית, אבל בטווח הארוך יותר כן תרד. ולכן הן כן אמורות...
לפחות במסלול הפריים, שם זה צריך בוודאות.
המסלול הפריים הוא צמוד לריבית, אז כן, כמובן. אבל גם הריביות הקבועות אמורות לראות ירידה.
בכל אופן, ראינו את הדוחות של הריבית, את הדוחות של הבנקים, כל הבנקים, חמשת הבנקים הגדולים לשנה שחלפה, ראינו אותם לא מזמן, ואנחנו יודעים שהם הרוויחו אז הרבה כסף, וללא ספק המשיכו להרוויח הרבה מאוד כסף. גם ועל אף המלחמה שאנחנו נאלצים להתמודד איתה. ג'ן ג'בולינסקי, תודה רבה על המספרים ועל העברות הללו.
תודה רבה.
שלום, כאן עומר רבינוביץ'. אם אתם אוהבים פודקאסטים בנושא השקעות, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לשני פודקאסטים שאני מגיש שחצו את רף מיליון האזנות. הראשון, Investor 360 Live. שם אנחנו מראיינים את מנהלי ההשקעות הראשיים, מנכלים של חברות מתל אביב 125, ומומחים בנושאים כמו בינה מלאכותית, נדלן, שבבים וכו'. וכמובן, לתוכנית אקטואליות ההשקעות המואזנת בישראל, המשקיענים עם אבנר סטפאק מבעלי מיטב. חפשו Investor 360 Live או המשקיענים באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן.
אתה יודע, אנחנו קוראים על מחירות של חברות הייטק שאנחנו לא יודעים מה הן עושות לענקיות אמריקאיות שמעולם לא שמענו את השם שלהן, וכל מה שנשאר לנו זה רק לפתוח את העיניים על המחיר. הרבה פחות מזה אנחנו שומעים על עסקות הייטק מקומיות, פנימיות, אבל הבוקר אתה ואחרים מדווחים על פחות מסע ומתן, אני אקרא לזה מיזוג, אבל אולי זה רכישה, זה פחות משנה הטרמינולוגיה, בין שתי חברות שכמעט כל נהג ישראלי מכיר, או הולך רגל ישראלי מכיר, לצורך העניין הזה. אחד מהם זה חברת פנגו, שזה השירות הכי נפוץ בישראל בשביל לשלם על חניות, בין אם זה בכחול לבן, ובשנים האחרונות גם בכמעט כל חניון שיש בישראל. והשנייה זה חברת גט טקסי, או סליחה, חברת גט שבעבר... היה שמה גט טקסי, אני עדיין דבוק לשם הזה, שאני לא רוצה לקרוא לזה מונופול, אבל זה ודאי שירות המוניות, הזמנת המוניות הדיגיטלי הכי נפוץ לפחות בישראל, ומדברים על מאות מיליוני דולרים. מה קורה שם? זה רציני?
לא, נתחיל באמת באיזשהו דיסקליימר. העסקה הזאת עוד מאוד רחוקה כנראה מחתימה, כי הפערים בין הצדדים, כמו שאנחנו רואים, גט מעריכה את השווי של עצמה, ב-250 מיליון דולר, וככל הנראה פנגו מוכנה לשלם 150, כלומר זה פער של 100 מיליון דולר, זה לא הולך ברגל, אפילו לא נוסע במונית.
זה נשמע כמו, בוא נחתוך את זה באמצע ב-200 מיליון דולר. אולי הם צריכים את השירותים שלי, ואני אקח את ה-5% שאני בדרך כלל לוקח.
כן, הם באמת מנהלים מסע ומתן מעל דפי האתר, אז זה יכול להיות שאנחנו צריכים לבקש אחוזים פה, אבל זה עדיין לא, לפחות כל הצדדים שם אומרים שמדובר כנראה במסע ומתן ארוך מאוד, ועוד חודשים של אולי אפילו של דיבורים. גט נמצאת על המדף כבר הרבה זמן, היא רוצה, הבעלים שם רוצים...
מי הבעלים?
יש הרבה בעלי מניות בגט, הדומיננטי בהם זה דווקא קרן שוודית בשם V&V, ונראה שהם הרבה זמן כבר, הם מחזיקים ב-43% מהמניות, והרבה זמן הם דוחפים למכור את החברה הזאת, שבאמת נמצאת באיזושהי סטגנציה.
כן, אני זוכר באופן מורפל, ותדייק אותי ותיתן את הפרטים, שעד לפני כמה שנים לא ארוכות, גט, היו להם עסקאות עם פולסווגן, ודיבורים על כיבוש העולם, כן, ושלובי כן. של חד קרן, דהיינו יותר ממיליארד דולר. מה קרה לכל הדבר הזה?
בעצם זה חלק מההתפכחות, אם תרצה, מחלום המכוניות האוטונומיות. הרי גט... לא סתם נקראת היום גט ולא גט טקסי, חשבו שהיא תהיה משהו הרבה יותר גדול מזה, ויש גם שירות משלוחים, ופולקסווגן שהרגישה שהיא נשארת מאחור, וגם צריכה להיות עם דריסת רגל בתחום הטק, חשבה שגט עשויה להיות ספקית שירותים עבורה, תוכל בעזרת האפליקציה להזמין מכונית שיתופית של פולקסווגן, זה מאוד רחוק מזה, וגט לצערה היא עדיין גט טקסי, זו חברה שרוב הפעילות שלה...
זה תחנת מוניות, זה כמו... היא על הכיפק, אבל זה שירות כמו הקסטל, כמו של פעם.
לא אפשר להגיד אפילו משהו אחר, שהפכנו מאיזה יוזמת מיזם הייטק גלובלי למונופול ישראלי קלאסי. זה היה בעבר משהו, היה להם פעילות ברוסיה ובאנגליה ובארצות הברית. נותרנו עם פעילות מסוימת בכמה ערים בבריטניה, והשוק העיקרי שהחברה הזאת הוא ישראל, זה המירב השווי שלה, והיא עושה כאן משהו מצוין. בשנים האחרונות הם מנסים גם להציע גם תוכנה ושירותים לניהול הסעים על מוניות שהם בכלל לא יעבדו איתם, אלא יהיה איזה קשר בין ההג עצמאי או תחנת מוניות קטנה לחברה, נראה לאן זה יתפתח.
ומה פרגו הקונה הפוטנציאלית? אנחנו מבינים שהבעלים של גט רוצים למכור, מחפשים קונה. מה פרגו, שהיא חברה ישראלית, עוד פעם, מוקמה כן. על ידי כמה וכמה חבר'ה, מה פרגו מוצאים בגט ומוכנים לשלם מאות מיליוני דולרים בכל מקרה, או בוודאי מאות מיליוני שקלים, עבור חברה שבסופו של דבר היא תחנת מוניות שדי פועלת בעיקר בישראל?
אז כאן זה מעניין באמת, כי פרגו היא חברה יותר קטנה מגט.
נכון.
אבל יש מאחורי הגופים גדולים מאוד. למשל, חברת מלגם, שהיא חברה לסליקה ולניהול הרבה מאוד דברים לרשויות המקומיות, כולל אגב ניהול חנייה, זו חברה שנכנסה לא מזמן גם לתחום הטעינה של מכוניות חשמליות, ופרגו היא מותג, היא חברה, היא יכולה להכניס לתוכה את גט ולהציע, אולי נקרא לזה פרגט, הרבה יותר שירותים ממה שהיא מציעה היום. היום פרגו, אנחנו מכירים אותה לחנייה, אבל אם אתה משלם, אפשר, או אתה יכול גם לתדלק בעזרתה, אתה יכול
להטעין.
להטעין מכוניות, כן, זה משהו שאתה יכול לטעון מכוניות חשמליות. אתה יכול לשלם על שטיפת רכב, ואתה יכול לשלם על תחבורה ציבורית. מובית, למשל, עובדים עם פרגו. אז עכשיו תחשוב שאתה מכניס לסיפור הזה גם כן מוניות, ולוגיסטיקה, ומשלוחים. אתה יכול להציע באותה אפליקציה הרבה מאוד דברים, ואנחנו גם יודעים שבעתיד נראה הרבה יותר מעבר בין כלי רכב. למשל, יש אנשים שאין להם אוטובוסים טובים ליד הבית, אבל יהיו יותר ויותר חניוני חנה וסע, אז תחשוב שאתה מגיע למקום כזה, משלם או מודיע באפליקציה שאתה מגיע, מתחבר לשירות הטעינה שיש שם למכונית החשמלית, ועולה על אוטובוס, וכל זה אתה משלם ועושה את העסקאות האלה באותה אפליקציה. יש כאן איזה מישהו שיושב על ברז של הרבה מידע והרבה כסף.
כן, האמת היא זה נכון מה שאתה אומר על פרגו, אני מניח שזה תפיסת העולם שלהם, כי באמת לפחות בחול, ככל שאנחנו קוראים ושומעים ומתרשמים, הקרב הוא בעצם על האפליקציה של כל האפליקציות שתציע הכל. כאשר בא אחד אילון מאסק שיש לו את טסלה, והוא אומר אני אקנה את טוויטר שהפכה בינתיים ל-X, ואז אני אוסיף על כל זה שירות תשלומים וכן הלאה. זאת אומרת, מי תהיה האפליקציה אשר בעצם תיתן תחת אפליקציה אחת את כל השירותים שאפשר לחשוב עליהם, ותיאורטית כל אחד מהם יכול. זאת אומרת, אם למי שלהם הרבה, אם לפרגו יהיו הרבה לקוחות, אולי הם יכולים להציע תשלומים בין אחד לשני, כמו ש באותה מידה הבנק יכול להיכנס לנושא של תחבורה, אם הוא היה רוצה ואם היו מאשרים לו. השאלה היחידה היא באמת אם המספרים האלה מתכנסים למשהו שמתאים לשוק הישראלי. בישראל, בעסקאות הייטק, ההנחה היא תמיד ש יש פוטנציאל לחברת ההייטק הצעירה ללכת ולכבוש את זה נתח שוק מהשוק האמריקאי, מהשוק העולמי, ואז אפשר איכשהו להצדיק את המספרים האלה, לפחות בתיאוריה. מה כבר אפשר להצדיק במונחים ישראלים? אלא אם כן פרגו חושבת שיכולה גם לפרוץ לחול.
אז זאת שאלה מאוד טובה, כי גט, לפחות במצבה הנוכחי, נראה שלא שוב תנסה לפרוץ לחול ולהיות אפליקציה גלובלית. אולי נראה עוד ניסיונות, אולי יש שם רעיונות בהנהלה שאנחנו לא יודעים עליהם, אבל זה נראה כמו ערבוב בין שפת הטק החדשה ושפת המונופולים הישנה. גט הצליחה לקבל בישראל באמת מעמד כמעט מונופוליסטי. קל מאוד, בגלל שזה ה-first to market, האפליקציה הראשונה בשוק, כשאנשים מחפשים מונית, הם קודם כל לוחצים על הסמל של גט, הם קודם כל מחפשים מונית דרך שם, ויש כאן עבור פרגו הזדמנות באמת להיות דומיננטית גם בשוק הזה. אגב, זו אפליקציית החניה גם הכי פופולרית בישראל. אז יש כאן שילוב בין דומיננטיות בכל התחומים האלה של תחבורה ותנועה.
אני חושב הבעיה הכי גדולה של גט זה חברה קטנה בשם אובר. זאת אומרת, במסגרת המשחק הזה של בסוף באינטרנט של המנצח לוקח הכל, במידה מסוימת, כמו שגוגל לקחה את כל שוק הפרסום, ואמזון לקחה את כמעט כל שוק המסחר באינטרנט, ומטה או פייסבוק היא בעצם מונופול בתחום הרשתות החברתיות, אז הייתה תחרות לרגע בין אובר לליפט, לכל מיני מיזמים מקומיים, אבל תכלס אובר לוקחים את הדבר הזה, וזה נראה שהם הולכים להיות הגורילה העולמית, ועל הבסיס הזה יהיה מאוד קשה לגט מסתבר, ללכת ולפרוץ גם לשווקים אחרים, שבאמת אין לה שום יתרון יחסי על אובר, שהוא בוודאי גם מותג בינלאומי, אפילו במדינות שבהם הוא עוד לא נכנס.
נכון, היתרון היחיד של, רק במקום שבו אובר לא פעילה ולא מורשית להיכנס כמו ישראל, אז לגט יש יתרון.
אגב, יש רעיונות לשנות במשהו את התקנות בישראל, כך ש... גם נהגים שאינם בעלי רישיון מונית מדופלם יוכלו להציע שירותי מוניות, כמו אובר הקלאסית?
יש הרבה מאוד רעיונות כאלה, והצעות ולוביסטים ניסו לקדם.
יאנגו רוצים לשנות, לעשות מחירים משתנים בשוק וכאלה דברים.
יש כל מיני כיוונים. יש כיוון אחד של לאפשר כמעט לכל אחד לקחת מישהו במכונית שלו, בסגנון אובר. זה נבלם בישראל שוב ושוב, גם בגלל לחץ של נהגי המוניות. לא היה שר תחבורה אחד שיהד את הסיפור
זה
הזה.
זה לא גם, וזה... זה בגלל לחץ בגלל, של נהגי כמובן, המוניות שהתפקדו למרכז הליכוד, שיודעים להפעיל לחץ, זה במקרה של השנים האחרונות. עד לא מזמן, זה כן. היה בעיקר על ישראל קאץ, שזרק את כל הניסיונות של אחרים לעשות משהו בעניין.
אז זה באמת, היו כמה ניסיונות להחיות את זה, זה לא צלח. יש אפשרויות אחרות של לאפשר לכמה אנשים לחלוק מונית. כן, למשל, אם אתה מגיע לתחנת רכבת וממנה אתה רוצה להגיע ליעד יחסית פופולרי, אין סיבה שכל אחד ישלם לבד על מונית אם אפשר לחלוק, וזה גם, זה לא מצליח, לא היו תמריצים מספיק טובים למוניות. ליאנגו היו כל מיני ניסיונות שיווקיים יותר, כן, באמת להציע מחיר מראש, לקבוע, אבל זה בגדול, החברה מכניסה כסף לכיס, ואומרת, הנהג מקבל חלק מהתשלום ממני, הוא מקבל את מחיר הנסיעה המלא, ואני נותנת איזושהי הנחה כדי... זה איזשהו ניסיונות פריצה לשוק, זה לא באמת שינוי עמוק ברגולציה.
כן, טוב, נחיה ונראה מה הולך להיות בעניין הזה. בכל מקרה, מקרה יוצא דופן של עסקה, שאני לא יודע אם תצא או לא תצא לפועל, אבל באמת היא מעניינת במובן הזה שזה שוק מקומי, וזה חברות ישראליות, והמספרים עדיין מכובדים.
לגמרי.
אפילו אם זה יהיה פחות מה-250 מיליארד דולר שמסתובב כרגע בכותרות בעיתונית. נכון. דניאל שמיל, תודה רבה.
תודה, איתן.
שלום להדר חורש.
שלום, איתן.
איש הנדלן שלנו, אתה יודע, אחרי שפינו את שדה התעופה, שדה דוב, התחילו למכור שם את הדירות, אז בעצם נותר עוד מגרש אחד גדול מאוד בתל אביב. זה מגרש שנמצא בין תל אביב לבין רמת השרון. כמעט כל מי שגר בגוש דן מכיר אותו. נמצא שם מתקן פיגלילות עם המחלי הגז הגדולים, ככה משולבים בתוך צומת גלילות, וסוף סוף אחרי הרבה שנים של דיבורים, כל המתחם הענק הזה הולך להיות משוחרר לבנייה, ויבנו שם, אתה כותב, 18 אלף דירות. זה ממש עיר חדשה.
זה ממש עיר חדשה בגודל של רמת השרון, אולי אפילו עוד יותר רמת השרון, ו-80% מהשטח הזה הוא בתחום רמת השרון, אז למעשה... בפעם הבאה שנחשוב על רמת השרון, אולי בעוד שנתיים או שלוש, לא נחשוב על תות שדה ושכונות מורשה ושכונות וילות אחרות נעימות, אלא יותר על מגדלים והייטק ושדרות רחבות יותר.
אז מה מתוכנן שם נכון להיום, ולא פחות, לא פחות חשוב מזה, כמובן... אתה יודע, איזה מין עיר זו הולכת להיות פעמיים. א', כי הם מתכננים אותה עכשיו, לכן זה יהיה חדש ואולי גם משוכלל. ושתיים, מדובר על צפון תל אביב, אולי המגרשים הכי מבוקשים במדינת ישראל, למעט שדה דוב שהוא בנוסף על החוף, פה בכל זאת יש איזה כמה מאות מטרים. מה, זה הולך להיות עיר של עשירים?
בגדול, מבחינת האוכלוסייה, יש להניח שמעט מאוד עניים יוכלו להרשות לעצמם את זה, אם כי יש היום מאבק כדי להגדיל את מספר הדיור בר השגה, שזה גם כן מושג מאוד מופשט, אבל ייתכן שגם אנשים מהמעמד הבינוני, עשירון נגיד 8, אולי 7.5, יוכלו להרשות לעצמם לשכור דירה שם, חלק מהדירות, מספר מאוד קטן אמנם, אבל חלק מהדירות יהיו במחיר מוזל, זאת אומרת בהשכרה מוזלת של 20% מתחת למחיר השוק, לא משנה מה יהיה אז מחיר השוק, אבל זה הרבה מעבר למעמד בינוני צנוע מבחינת הנוף האנושי. מה שהיום יותר עוסקים זה הנוף הפיזי של העיר הזאת, מנסים לשמר משהו מהטבע שנמצא שם. קצת מוזר לחשוב, אבל מצפון לצפון תל אביב יש היום שטחים שהם, אני לא אגיד שהם שטחי בר לגמרי, אבל השתמעו שטחים של מים ונרקיסים וחצי ביצה כזאת, מנסים לשמר משהו מכל זה באמצעות בריכות או סוג של איזה אגמים מלאכותיים שיהיו בחלק הדרומי-מזרחי של היישוב הזה, של הרובע החדש הזה. אז אולי יש שם משהו קצת אחר מאשר בענייני מגורים קרים ומגדלי הייטק מזכוכית.
אני לא יודע, אני עובר שם כמעט כל יום בדרכי מהפרברים לתל אביב, זה נראה לי יותר כמו שלולית גדולה מאשר ג'ונגל טרופי, אבל נשים את זה בצד, אתה כותב ששווי של דונם שם עשוי להגיע לסדר גודל של 12 מיליון שקלים. מה זה גוזר במונחים של דירה עתידית?
זה אומר שהדירות יהיו יקרות, אתה יכול לחשוב שיש שם, נגיד על כל דונם יהיו 7 דירות, זה סדר גודל של הרבה מעל 1.5 מיליון רק הקרקע לכל דירה, ונוסף לזה כמובן יש את העלויות של הבנייה, ומי שקונה קרקע ב1.5 מיליון, אנחנו כבר היינו בשדה דוב, מצפה למכור דירות, דירה צנועה ממוצעת של 4 חדרים, בסדר גודל של באזור ה-6 מיליון שקל. אנחנו רואים שכבר עכשיו בשדה דוב המחירים שם מגיעים לרמות האלו, וזה אנחנו עדיין בתקופה של לא שיא מחירי הדירות, במיוחד לא בתל אביב.
כן. טוב, אי אפשר לדעת, יתחילו לבנות, אז אולי אז שוב פעם המחירים יעלו. שתי שאלות מרכזיות בסיפור הזה.
יכול להיות גם להפך.
יכול להיות גם להפך, בהחלט.
מה שהפרויקט כזה ענק, בגודל של עיר, שאני מניח שתצא למחירה, דירות שם יתחילו למחר בעוד 2-3 שנים, ותחשוב שגם את שדה דוב לא ראינו עוד בפול ווליום של אלפי היחידות דיור, תראה לך שבעוד 3-4 שנים יש שם כמות אדירה של דירות ביצה, אני מניח שזה ישפיע משהו על המחירים, זה לא יהפוך את המחירים לעממיים במיוחד, אבל אולי השתוללות המחירים המפורסמת של תל אביב או צפון תל אביב, תרגע קצת כשכל הפרויקטים האלו יצאו למחירה.
תאמר לי, מי מרוויח מהסיפור הזה נכון לעכשיו? זאת אומרת, קודם כל, מי הבעלים של הקרקע שמן הסתם נהנה מהמחירה? ואני מניח שבמידה רבה גם רמת השרון תבקש הרבה כסף להיטלי, היתרי בנייה, היטלי השבחה וכל הדברים הללו.
מבחינת רמת השרון, בוודאי יקבלו כמה מיליארדים טובים בהיטלי השבחה, והם עדיין, למרות שהתוכנית כמעט סגורה, הם עדיין נאבקים להגדיל את ההכנסות שלהם באמצעות הגדלת שטחי התעסוקה שם, מגדלי המשרדים שצפויים שם לקום, אז הם בוודאי ייהנו מהרבה מאוד הכנסות, אבל הם יצטרכו גם לתת הרבה מאוד שירותים לתוספת כזאת אדירה של תושבים. המרוויחה הגדולה בטוח היא תהיה המדינה, המדינה היא היוזמת העיקרית של התוכנית, המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישראל, מה שפעם קראו מינהל מקרקעי ישראל, הערכות הגסות הן די כלליות שזה סדר גודל של הכנסות של 28, אולי אפילו 30 מיליארד שקל ממכירת מגרשים, ויש שם עוד סדר גודל של נגיד 7 מיליארד שקל או משהו כזה, שיתחלקו בין כמה, קשה להעריך כמה מחזיקים פרטיים, אבל סדר גודל של בוודאי מאות אם לא אלפים, זה אנשים שחלקם קנו את המגרשים לפני הרבה מאוד זמן, ובמשך הזמן מטבע הדברים הרכוש מתחלק. יש גם אנשים שהיו בעלי חזון וקנו בשנים האחרונות, אני לא יודע כמה הם ירוויחו, זה סדר גודל של המחירים שם לדונם די קרבו למחירים הסופיים, אבל כנראה שהם גם הרוויחו, כי הם קנו כשהתוכנית הייתה בסיכון, והשטח עדיין לא עבר את כל התכנון שהוא קיים עכשיו, אז יהיו שם גם אנשים פרטיים שירוויחו.
ומי מכר להם את השטח? הרי יש שם את המתקנים של חברות האנרגיה הישראליות, נדמה לי שדלק שם דומיננטית בחלק מהבעלויות על המתקנים, ואולי גם על המגרשים, וגם חברות גז נוספות, הם גם כן עושות סיבוב יפה?
כן. כן, כן, אבל הם מכרו לפני כבר כמה שנים. חברות הדלק שהיו פעם שותפות עם המדינה, חצי חצי במתקנים ובשטח, מכרו את החלקים שלהם, את חלקם בשטח לפני כמה שנים כבר, לכל מיני יזמי נדלן ולחברות פרטיות. אחת החברות ששם פעילה זה אקרו, חברת בנייה ידועה שמתמחה בעיקר בפעולה באזורים האלו.
כן. טוב, נראה, זה
קצת... קנדה ישראל וחברות נוספות.
קצת מזכיר את הסיפור של שדה דוב במידה מסוימת. תגיד לי, לוחות הזמנים נראים כמו מה? כי הדברים האלה, יש איזו נטייה של הכרזות גרנדיוזיות, ואז יש פתאום התנגדויות על התנגדויות, והולכים לבית משפט, והולכים לערעור, ורק אז מתחילים את הצד התכנוני, ואז ממשיכים בצד הכספי והכלכלי, ובסוף זה לוקח הרבה שנים עד שאדם ש... לא רוצה להשתמש במילה מפנטז, אבל חושק לגור שם וחושב שזה מתאים לטעמים שלו ולכיס שלו, יקבל את המפתח בפועל.
כן, אומרים ששאלת לוח הזמנים כאן היא שאלת מיליון דולר, אבל מיליון דולר זה כאן כסף מאוד קטן, ושאלה של הרבה מאוד כסף, ולוח הזמנים לא ברור. תיאורטית, התוכנית הזאת עוברת עברה לטיפול של הוותמ"ל, שזה מין סוג של... ועדה ארצית שפועלת בצורה מאוד מאוד מזורזת, פעלה באמת בצורה מאוד מזורזת והביאה את התוכנית שהייתה תקועה הרבה זמן, 20 שנה קודם, הביאה תוך 3 שנים או משהו כזה, הביאה את התוכנית כמעט כמעט לקו הסיום. אנחנו צפויים עוד לעבור איזה שלב של הערכות שמיים לגבי מה שנקרא חלוקה, שם חלוקת הזכויות הבנייה, איחוד וחלוקה, ואחרי שתהיה את הערכת השמיים הזאת, שכנראה תושג בדרך, בצורה די מהירה, התוכנית תופקד להתנגדויות, יהיה 3 חודשים להתנגדויות, ויהיה דיון כביכול, כביכול, בתור איזה שנה וחצי או משהו כזה, אנחנו עשויים לראות את התוכנית כבר יוצאת לפועל, ותראה בנייה יוצאים, והמדינה תשווק את הקרקעות, שכנראה להם ביקוש עצום, וכאילו, נגיד גג תוך שנתיים, זה תיאורטית, אבל למעשה טוענות למשל עיריית רמת השרון וגופים נוספים, שיש שם עדיין כל מיני, הרבה מאוד בעיות שהן לא פתורות. הבעיה המרכזית שהצביעו לי עליה היא בעיה של השפכים שהשכונה הזאת תייצר. בדרך כלל כשבונים שכונה חדשה אז כבר ברור לאן השפכים מפונים, יש מכון טיהור שפכים, או קיבולת פנויה במכוני טיהור שפכים שקיימים. כרגע ברמת השרון אומרים שהבעיה הזאת לא פתורה, ובלי פינוי לשפכים, כמובן שאין מה לדבר בכלל, לא על היתרי בנייה ולא על בנייה בשכונת ענק כזאת. ואם אכן זאת הבעיה, אנחנו ראינו במקומות אחרים במדינה ש... זה עשוי לתקוע תוכניות בנייה או בנייה בפועל למשך הרבה שנים. אני מקווה שהסיפור הזה ייפטר, כי אין סיבה שלא יפעלו כאן במהירות. יש כאן כל הכסף, את אלי הפיתוח כאן סכומים מטורפים, אבל שום דבר במדינה הזאת כנראה לא הולך כל כך בקלות כמו שעשוי להיראות. אז באמת אין, בתשובה התחתונה, אנחנו לא יודעים מתי זה יצא לפועל, ואנחנו מקווים שזה יהיה בתוך 2-3.
כן.
זה טוב, רק תקוות.
אז שורה תחתונה, תחזית שלי, זהירה, תגיד לי אם אני צודק, אנחנו נתחיל כבר בחודשים הקרובים לראות הדמיות וכל מיני תמונות יפהפיות של כל מיני חברות, אבל בפועל גם כשתהיה עסקה, כניסה של אדם ראשון שקנה דירה לבניין ראשון, זה פחות עניין של 4-5 שנים. אנחנו מדברים על סוף העשור בעצם.
הדמיות של החברות המסחריות מגיעות אחרי שהם כבר קנו את השטח, ואם הם כבר קנו את השטח אז העסק כבר ירוץ די מהר. אז כרגע יש את ההדמיות שמגיעות מוועדות התכנון והבנייה, הדמיות שעשו המתכננים של התוכנית והיזמים שלה. אנחנו לא נראה מודעות של שיווקים ואפילו פריסיילים באזור הזה לפני 3 שנים או 4 שנים במקרה הטוב, כולנו נהיה כאן, אני מקווה עדיין שזה יקרה.
יפה מאוד. אדר חורש, תודה רבה.
תודה, איתן, להתראות.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. אנחנו רוצים להודות לאברי רוזנצבי שהקליט אותנו, ולנערה מלכין שעורכת את המהדורה. אני וכנראה גם סמי נהיה כאן גם מחר להתראות.